וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, וסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"ו פסוק י"ח. יצחק, במאבקו על מורשתו של אברהם אביו, חופר בורות. בפשט הדברים, מדובר על בורות שפלישתים סתמו לאחר מותו של אברהם. בורות אלו היו יצירה אישית של אברהם ועבדיו, אך לפלישתים הדברים לא נראו טוב בעין. אם זה בגלל שזה פגע בקרקע שלהם, אם זה בגלל שמערכות המים שלהם לא היו זוקקות שיפור, ואם סתם משום שרצו למחוק את טביעת אצבעו של אברהם בשטח שלהם. יצחק בנו לא מוכן לעבור על כך על סדר היום. כהתרסה או כעמידה על עקרונות, הוא בוחר לחפור את הבורות שוב. מהן הבארות אותן חפר יצחק? האם הם זהים לבארות של אברהם? הראשונים מתווכחים על מהות הדבר. רש"י מפרש את הדברים כך: וישוב ויחפור, הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, ופלישתים סתמום מקודם שנשא יצחק מגרר, חזר וחפרן. רש"י מסביר כי אותן הבארות שחפר אברהם הם אלו שיצחק חוזר וחופר. למה יצחק חוזר וחופר דווקא את אותם הבורות שחפר אברהם? כך ניתן לענות בדבריהם של שני הראשונים הבאים. רשב"ם אומר את הדברים הבאים: אשר קרא להן אביו, כדי שלא יוכל אדם לערער עליהן. ורד"ק בדבריו: אשר חפרו עבדי אביו, להיות בחזקתו הראשונה. שני הפרשנים טוענים כי יצחק מנסה לשמור על הבעלות על הבורות. רשב"ם טוען שהוא מנסה למנוע את יכולת המחאה, ורד"ק טוען כי יצחק מנסה ליצור חזקה. ככל הנראה, שני הראשונים הם שני צדדים של אותו המטבע. היכולת של יצחק לשמר את החזקה בקרקע או במבנה הפיזי שיצחק בונה כיורש של אברהם אביו. בכיוון דומה הולך רבי יוסף בכור שור: כשמות אשר קהל להן אביו, כדי שיוודע שאילו בארות אביו ומירושתו, שאם היה משנה שמם, שמא יאמרו לו אחרים הם, ולא של אביך היו. יצחק אביו, במסעותיו השונים, חופר בורות נוספים, עסק, שטנה ורחובות. לאחר מכן הוא עולה לבאר שבע. בביקורו שם הוא קוראת ברית עם אבימלך ופיחול ואנשיהם, ועבדיו חופרים באר נוספת. ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. כך מופיע בבראשית פרק כ"ו פסוק למד ג'. אך את באר שבע אנו מכירים זה מכבר, כמו שמופיע בפרק כ"א פסוק י"ד בבראשית: והשכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחיה, ותלך ותתה במדבר באר שבע. ובפסוק למד א' באותו פרק: על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ובפרק כ"ב פסוק י"ד: וישוב אברהם אל נעריו, ויקום וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. כלומר, באר שבע הייתה מוכרת מאוד כבר בימי אברהם, כמקום המושבו של אברהם אבינו, בוודאי לאחר פרשת העקדה. מעבר לכך, אברהם אבינו כבר קורא למקום באר שבע על שם השבועה שלו מול אבימלך, מלך גרר. אם כן, איך יכול להיות שיצחק הוא זה שקורא לעיר באר שבע? בנושא זה נחלקו מספר פרשנים. הראשון שבהם הוא רשב"ם: על כן שם העיר באר שבע, ואין זה אותו באר שבע של אברהם, כי שני באר שבע היו, כי דכתיב ויבוא באר שבע אשר ליהודה. רשב"ם קובע בפשטות כי באר שבע של יצחק אינה זהה לבאר שבע של אברהם. זאת על בסיס אזכור של עיר בשם באר שבע בנחלת שבט יהודה בספר מלכים א' פרק י"ט פסוק ג' כבאר שבע אשר ליהודה. כלומר, יש באר שבע אשר ליהודה ויש עוד באר שבע, כלומר שתיים לפחות. האבן עזרא חולק לפחות בתחילת דבריו על רשב"ם בנוגע לבאר שבע, ואומר כך: באר שבע נקרא כן על שני דברים, או היא עיר אחרת. לפי פירושו הראשון של אבן עזרא, באר שבע נקראה בשמה על שם שבועתם של אברהם ואבימלך, והן על שמה של הבאר שחפר יצחק. בימינו אנו רגילים שיכול להיות שעל שמו של אדם מסוים יקראו שני רחובות באותה העיר, אך לא באותו השם. לדוגמה, בעיר תל אביב ישנם שדרות חן, חיים נחמן, וביאליק, על שמו של הסופר חיים נחמן ביאליק. אך כאן אנו רואים עיר שישנן שני מאורות שונים שקובעים את אותו השם לאותה עיר. אז איך בעצם ניתן להבין את אבן עזרא? ניתן להבין את דבריו של אבן עזרא כתימוכין. כלומר, הבאר והשבועה נקשרו היטב לשם העיר. השבועה בימי אברהם יצרה את שם העיר כבאר שבע. ובימי יצחק, בגלל חפירת הבאר שהינה מעשית ולא רק רעיונית משפטית, השם נטבע לאורך שנים. כיוון דומה מופיע בדבריו של רד"ק. ויקרא אותה שבעה על דבר השבועה שנשבעו. וכן עשה אברהם גם כן לבאר שחפר שם. ואף על פי שלא קרא הוא לבאר שבעה, לכל המקום ההוא קרא באר שבע על השבועה, ועל שבע כבשות הצון. ובפני אבי מלך עשה זה אברהם וכן יצחק. ומה שאמר על כן שם העיר באר שבע, וכן נקראת בימי אברהם כמו שכתוב, על זה המעשה היה יותר קבוע ונזכר שם העיר. בעבור מה שהיה כאן שאירו שני דברים כאלה לאב ולבן. בעניין השבועה עם אבימלך יהיה נזכר יותר בפי האנשים, כי שם העיר באר שבע על דבר השבועה. כלומר, לדברי רד"ק, שם העיר נקבע בימי יצחק, ושמע בפי העם בימי אברהם. במילים אחרות, בטאבו הדבר נקבע רק בימי יצחק. תושבי הסביבה כבר נתנו לעיר את שמה לפני שהבירוקרטים נכנסו לתמונה. רבי חיים פלטיאל והבכור שור מעלים נקודה אחרת. באברהם כתיב, על כן קרא שם המקום ההוא באר שבע, מקום המדינה נקרא באר שבע ולא העיר, ואתה נקרא שם העיר באר שבע על שם המדינה. כך מפרש רבי חיים פלטיאל. הבכור שור אומר, על כן שם העיר באר שבע, שם המקום היה באר שבע בימי אברהם, ועתה אף שם העיר נקראת באר שבע. הדברים ששניהם אומרים קרובים להיות זהים אך לא בהכרח. רבי חיים פלטיאל והבכור שור טוענים שהנפה ומדינה בה נחתם ההסכם בין אברהם לאבי מלך נקרא באר שבע, אך העיר הקרובה נקרא כן אך ורק בימי יצחק. כאשר רבי חיים פלטיאל מדבר על מדינה מול עיר, ואילו הבכור שור מדבר על מקום מול עיר, כלומר מקום יכול להיות אזור, מדינה זה תחום יותר מדויק, או תחום יותר מאופיין בנאמר מדינתו של אבי מלך, מלך פלישתים. כלומר היה שימוש חוזר לשם באר שבע בימיו של יצחק. אגב, מילולית רבי חיים פלטיאל מעיר את הנקודה הבאה שמחדדת לנו נקודה שעד עכשיו לא העלינו. וכך בדבריו, על כן שם העיר באר שבע, והלא אברהם קרא אותו באר שבע. ויש לומר, אברהם קרא באר שבע על שם השבועה, ויצחק קרא באר שבע על שם שבעה כבשות. כלומר, ללא ניקוד, ניתן להתבלבל בין שני השמות. אך בעצם, לאברהם מיוחס מקום בשם באר שבע, וליצחק באר שבע. לולי דבריו של רבי חיים על שם שבעה כבשות, היינו יכולים לנתק לחלוטין בין שני המעשים ובין שני המקומות. אך הוא טוען שגם יצחק בקוראו למקום באר שבע, מתייחס לברית של אברהם ואבי מלך, ובכך שומר על החזקה של השם והמעשים המיוחסים לו. כלומר רבי חיים פלטיאל הולך בכיוון של רשבם, שמדובר על שני מקומות, אך בניגוד לרשבם שמתייחס לבאר שבע כשם של שני מקומות, הוא מתייחס לשמות שונים לחלוטין, באר שבע ובאר שבע. אך המעשה שנתן את השמות לשני המקומות הוא מעשה זהה, אותה ברית שקראת אברהם עם אבימלך. המשך חוכמה לנקודה מעניינת שאם מתייחסים לפשט הדברים, לפשט הפסוקים, רואים שהיא יושבת כמין חומר. ובדבריו, ויקרא אותה שבעה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. הכוונה שבפרשת וירא, כשנשבע אבימלך ואברהם וכרתו שניהם ברית, קרא למקום באר שבע. אבל אחר כך, כשגירשו את יצחק, הופר הברית בין שניהם ובטלה השבועה שנשבעו. שכיוון שאבימלך הפר בריתו, טוען בני אברהם בכלל השבועה. אבל כי באו ליצחק ועשו עמו שלום, ונשבעו זה לזה, שוב נתקיים השבועה, ונקרא שנית שם המקום באר שבע עד היום הזה. וזה שאמר על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה, ונכון. המשך חוכמה מדבר על עיר שנקרא פעמיים באותו שם, משום שהסיבה בגינה נקרא בתחילה באר שבע נתבטלה. גירושו של יצחק מגרר גרם לאחירות ביחסים בינו לבין אבימלך ומקורביו, ולכן הסיבה לקרוא לעיר על שם השבועה שנחרטה בין שני הצדדים בטלה. לאחר שהברית נחרטה שנית, שמה של העיר חזר למקומו, או כדברי הגמרא, במקומות שונים, נראה ונדחה, חוזר ונראה. נחזור עתה לדיוננו אודות הבארות שיצחק חופר לאחר סתימתם על ידי הפלישתים. נזכיר כי הכיוון הראשון שראינו בתחילה היה רצונו של יצחק לייצר חזקה, כמו בדבריהם של רש"י וסייעתו. נעיין עתה בדברי רמב"ן. בנחל גרר, רחוק מן העיר, וישוב ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ופלישתים סתמום קודם שנשא יצחק מגרר, חזר וחפרן. לשון רש"י. ונראה מדבריו, שם הבארות הנזכרים כאן. כמו שאמר, סתמום פלישתים, והם עלו מפר. וזה איננו כן, כי האח יתנו לו הם רשות, והם אמרו, תקלה הם לנו מפני הגייסות. אבל הם אחרים במקום אחר, כי נחל גרר שם המקום, או שהנחל נמשך מגרר אל ארץ אחרת. וכאשר קינו בו פלישתים, הם השרים אשר בגרר מדינת המלך, סתמו הבארות אשר לו מירושת אביו בגבול עיר גרר, והמלך שלחו מעיר מושב כיסאו, והלך לו לעיר אחרת, ואולי אינה ממלכותו, אף על פי שהיא בארץ פלישתים. ושם בארות אחרים שחפר אברהם, שגר במקום ההוא ימים רבים. ופלישתים יושבי הארץ, כאשר מת אברהם, ויצחק לא ישב שם, סתמום. ולא לשנאתו, רק בימי אברהם לא רצו לסותמם מפני כבודו, כי אמרו אולי ישוב לשבת בארץ, ולכן שב יצחק ויחפור אותם בנחל, ורואי נחל גרר רבו עמו למור לנו המים. רמב"ן טוען כי מתח רב שרר בין אנשי יצחק לשרי פלישתים. הם לא רצו לתת לו מדרך כף רגל. לאור זאת, שרי פלישתים גירשו את יצחק ממלכותו של אבימלך, וסתמו את הבורות שחפר יצחק בגבולם. נקרא להם בורות אזור סוג א', אלו הבורות שבמדינתו של אבימלך. לאחר הגירוש, יצחק עבר לאזור אחר, בו גם כן היו בורות שאותם חפר אברהם. אותם בורות סתמו פלישתים יושבי הארץ שאינם השרים והנכבדים. נקרא להם בורות אזור סוג ב'. הם סתמו את הבורות כי חשבו שאברהם נשיא אלוקים שישב בתוכם, עזב או נפטר, ולא ישוב. לכן בימי אברהם הם השאירו את הבורות, אך לאחר שיצחק עוזב הם כבר סתמו אותם. יצחק שב וחופר את אותם הבורות, ועליהם יש ריב חדש. כלומר, הבורות שעליהם מדובר בפסוק שלנו, אינם במלכותו של אבימלך. שמם של הבורות, כשמות אשר נתן להם אביו, יכולים להתפרש באחד משני כיוונים. האחד, יצחק קורא לבורות אזור סוג ב', כשמות שאברהם נתן לאותם בורות באזור סוג ב'. הדברים נראים מובנים מאוד. כלומר, יצחק משמר את השמות של אותם הבורות שאברהם חפר באזור אחר מחוץ למלכותו של אבימלך. אפשרות שנייה, וקצת יותר קשה, היא שבורות אזור סוג ב' שיצחק חופר, ניחנו בשמות של בורות אזור סוג א'. כלומר, יצחק משמר את השמות, אך לא ברמה הפיזית גיאוגרפית. ניתן להבין זאת כסוג של שימור מסורת, או כסוג של נוסטליה מקראית. למור יצחק משמר את השמות כתזכורת לבורות הטובים והחשובים שהיו באזור המוצלח יותר כסימן לדורות הבאים. שכמובן, כמו שהפסוקים מתארים, גם בבורות אלה יצחק מוצא מים. לסיום חלק זה, נראה דבריו של בעל מנורת המאור, שלכאורה קשורים לתחום אחר. כך אומר בעל מנורת המאור בפרק ט' כיבוד אב ואם עמוד 23. לעולם משתדל אדם לכבד את אביו בחייו ובמותו. בחייו כיצד? הנשלח בדבר אביו למקום, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, פיתרוני בשביל עצמי, אלא כול הוא בשביל אבא. וכן, אם היה אוכל עם אביו, וביקשו ממנו לעשות שום דבר, או ללך לשום מקום, לא יאמר המתינו לי עד שאוכל, אלא יאמר המתינו לי עד שיוכל אבי. וכן כל כיוצא בזה. במותו כיצד, היה אומר דבר שמוע מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו. והנמי לי תוך 12 חודש למותו. אבל מכאן ואילך, יאמר אבא מרי זכרו לחיי העולם הבא. וכאן הוא מגיע לנקודה שקשורה לדיון שלנו. וממשיך בדבריו, ואל ישנה מנהגו של אביו, ואפילו אחרי מותו. ואפילו שם שקרא אביו למקום אל ישנהו, שנאמר ויקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן אביו, ונאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. לא ניכנס לפרטי ההלכות למעשה בנושא של כיבוד אב ואם. נאמר בקצרה שכל הנושא של הזכרת אביו, אבא מרי הריני כפרת משכבו, וגם כשהוא מזכיר דבר חשיבות יאמר בשביל אבא או אבא מרי אמר וכולי, זה דברים שבהחלט נפסקו. הנושא של השמות עצמם, ככל הידוע לנו, לא נפסק להלכה ובוודאי לא נפוץ בימינו. מנורת המאור הפך את מנהגו של יצחק לקרוא לבורות בשמות שאביו השתמש כסוג של מנהג אבות. שיום שאביו של אדם קובע לדבר מה לפי מנורת המאור הוא חלק מחובת כיבוד אב ואם. במובן זה הוא העלה את כל הדיון של שאלנו לאל לדיון הלכתי מעניין ומרתק, שבוודאי לפי הפרשנות השנייה שראינו ברמב"ן הוא מעניין מאוד, משום שהוא בעצם אומר שהשמות לכשעצמם, גם אם לא מקושרים למיקום הפיזי, עדיין יש להם חשיבות כסוג של מנהג אבות. כמובן אנחנו מדברים פה בפן הרעיוני, לא נראה שכך ניתן לומר שיש חובה מסוימת כחלק מכיבוד אב ואם לשמור על שמות למקומות גם אם הם לא במיקום הפיזי המקורי. לסיכום השיטות שהזכרנו בנושא הבאר שנקרא שבעה, ראינו את השיטות הבאות. רשב"ם ואבן עזרא בפירושו השני טענו כי יש שתי באר שבע. האבן עזרא בפירוש הראשון ורד"ק קבעו כי מדובר על אותה עיר, וחיזוק השם של באר שבע נעשה על ידי שני המאורעות. רבי חיים פלטיאל בפירושו הראשון והבכור שור טענו כי שם המדינה באר שבע נקרא בימי אברהם ושם העיר בימי יצחק. רבי חיים פלטיאל בפירושו השני שראינו טען כי מדובר על שני שמות שונים, באר שבע ובאר שבע. המשך חוכמה אמרנו כי התייחס לבאר שבע כנראה נדחה וחזר ונראה. בהקשר של הבורות שיצחק חפר וקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן אביו, ראינו את מחלוקת רשי ורמב"ן, אשר רשי וסיעתו והרמב"ן בפירוש הראשון, לפי איך שהסברנו, מתייחסים לאותם בורות, גם אם מדובר על הבורות בממלכתו של אבי מלך וגם אם מחוץ אלה, והרמב"ן בפירוש השני שהצענו טוען כי יצחק חופר בורות מחוץ לממלכתו של אבי מלך, אך משתמש בשמות שאברהם אביו השתמש. עד כאן בנושא הבורות של יצחק. אתה ניגש לנושא הדיגיטלי שמקושר לענייננו. והנושא הוא כתובות ממוחשבות. בעולם האינטרנט והרשת ישנם שני סוגים של כתובות. כתובת מק וכתובת IP. כתובת מק היא מספר מזהה ייחודי שמוטבע בעת הייצור של מכשיר בעל יכולת גישה לאינטרנט. כתובת המק מוטבעת בכרטיס הרשת של המחשב ואו במודם בדרך כלל. בעבר כתובות אלו נקבעו ונוהלו באופן ידני על ידי מנהלי הרשת, אך כיום יש פרוטוקול בשם אתרנט שמגדיר תקן לקביעת כתובות אלו. כתובת מק מורכבת מ-48 ביטים, כלומר 48 ספרות בינאריות שאינן 0 או 1. לכן ניתן לחשב בקלות כי כמות הכתובות שניתן לייצר הן כ-2 בחזקת 48, שזה בערך 281 טריליון כתובות שונות. נהוג לכתוב את הכתובת כ-6 זוגות של ספרות הקסדצימליות המופרדות בנקודותיים או מקפים. ספרה הקסדצימלית היא הרחבה של הספרות הרגילות איתן אנו משתמשים לכדי 16 ספרות, כלומר 0 עד 9 ותוספת של A עד F גדולות, כאשר A בעצם מייצגת ספרה 10, B ספרה 11 וכדומה. לדוגמה, כתובת מק יכולה להיות 03 מקף 0 D גדולה מקף B גדולה 5 מקף A גדולה 7 מקף 17 מקף F גדולה 8. כתובת IP היא מספר חד-חד ערכי, כלומר מספר שמקשר בין מכשיר לכתובת, המשמש לזיהוי מכשירים באינטרנט כגון מחשב ברשתות תקשורת שבהן משתמשים בפרוטוקול תקשורת IP, פרוטוקול התקשורת של האינטרנט. הכתובת היא שדה מספרי באורך קבוע, המשמש לזיהוי מדויק של נקודת קצה. נקודת קצה יכולה להיות מחשב ברשת, מדפסות, פלאפונים ועוד. גם לנתבי הרשת כתובות משלהם לשם בקרה וקביעת תצורה של רשת פנימית. לכל נקודת קצה ברשת משויכת כתובת IP ייחודית, וכך ניתן לשלוח אליה או לקבל ממנה מידע בצורה מזוהה. כתובת IP בנויה מסדרה של ביטים, כאשר הגרסה הישנה של כתובות IP מכונה IPv4, ובנויה מ-32 ביטים, המאפשרים 2 בחזקת 32 מכשירים שיכולים להתחבר לאינטרנט. הגרסה החדשה, IPv6, בנויה מ-128 ביטים, המאפשרים 2 בחזקת 128 מכשירים שיחוברו לאינטרנט. כמובן הגרסה החדשה עדיפה, כי יכולה לאפשר ליותר מכשירים להתחבר, אך לא הומצא לחלוטין במרחב הווירטואלי עד כה. כתובות ה-IP של גרסה 4 לדוגמה מסודרים בצורה של 4 מספרים בין 0 ל-255 כולל, כאשר ישנה נקודה המפרידה ביניהם, לדוגמה 1.2.3.4. קראנו כאן שני סוגי כתובות של מחשב. למה שתיהן נצרכות? למה אי אפשר להשתמש אך ורק באחת מהן? כתובת המק מאפשרת לזהות את המכשיר הספציפי בצורה מדויקת ברמה הפיזיק של המכשיר עצמו. היא שמישה ברמה המקומית של הרשת הביתית ושל ספק האינטרנט. רשת האינטרנט ככללותה לא עובדת עם סוג כזה של כתובות. היא עובדת עם כתובות IP על מנת לשלוח מידע מנקודה לנקודה. אם נחשוב על רשת האינטרנט כרשת שליחת מכתבים, כתובת ה-IP תזהה לנו את הכתובת אליה יש לשלוח מכתבים. כתובת המק תתייחס לצבע של תיבת הדואר, לגודלה ועוד. ברגע ששליח הדואר יזהה את שמך על תיבת הדואר, הוא ידע גם לזהות אותה לפי מאפיינים שונים. אך מי שרוצה לשלוח אליך הודעה, לא יתעניין אם תיבת הדואר הינה בצבע אדום או לבן. כתובות IP יכולות להשתנות לעתים. ברגע שאדם מבקש מספק האינטרנט שלו לשנות את הכתובת, הוא יכול לקבל כתובת חדשה. כמובן אפשר גם להסתיר את כתובות ה-IP, אך זה נושא בפני עצמו. מעבר לכך, יכולות להיות מספר כתובות IP זהות הקיימות עבור שני מחשבים. אם נמשיך את הדימוי לאל, יכולים להיות בשני מקומות שונים בארץ אבי יצחקי שאינם אותו אדם. איך שירות הדואר לא מתבלבל? משום שישנה כתובת עם מספר ועיר. שני האנשים גרים בערים ורחובות שונים ולכן לא מתבלבלים כאשר שולחים אליהם מידע. בצורה דומה, כתובות IP מסודרות בצורה היררכית המונעת בלבול. לדוגמה, נניח כי הדבר ידוע שארגון A אחראי לכתובות 1.2.3.1 עד 1.2.3.100, ואילו ארגון B מחזיק בכתובות 1.2.3.101 עד 1.2.3.200. נניח כי ברשת בארגון A יש את הכתובת הפנימית 1.2.3.4, ובארגון B גם כן כתובת זהה 1.2.3.4. איך ניתן להבדיל ביניהם? כאשר מידע נשלח למחשב ברשת A, הוא נשלח באינטרנט אל הכתובת 1.2.3.25, ומחשב המנתב את התקשורת בארגון זה יעביר אותו למחשב בעל הכתובת 1.2.3.4 בתוך ארגון A, כלומר כתובת פנימית בתוך הארגון. כאשר נשלח מידע למחשב ברשת B, הוא נשלח אל הכתובת 1.2.3.120, כלומר כתובת אחרת חיצונית, והמחשב המנתב פנימית את התקשורת בארגון B, מנתב אותו למחשב אצלו בארגון ששייך לכתובת שהזכרנו, 1.2.3.4. כעת, אם נשוב לדיוננו המקראי, נאמר כי ניתן להשוות את הכתובת הפיזית, כתובת המק, לפירושו של רשי וסיעתו, הסבורים כי יצחק חפר את אותן הבארות שאברהם אביו חפר ברמה המקומית. גם אם לא מדובר על אותו המיקום הגיאוגרפי המדויק, יש זהות בבורות. כך גם לפי הפירוש הראשון שאלינו ברמב"ן. לפי הפירוש השני שאלינו ברמב"ן, כי השמות היו זהים, אך המיקום אינו זהה, נוכל לדמות את שמות הבורות לכתובות IP. הכתובת זהה, אך המיקום אינו בהכרח, ואפילו לא קרוב. מעבר לכך, ניתן לחשוב כי הבורות המקומיים, גם אם מולו באפר, עדיין נקראו בשמות המקוריים, אך יצחק לא היה יכול לגשת אליהם משום שהיו תחת ארגון אחר, ממלכתו של אבימלך, ולכן יש לנו תיאורטית שני בורות באותו השם באזורים שונים, כמו כתובות IP. כמו כן, בדיון לגבי שמה של העיר באר שבע, ניתן לומר כי לפירושיהם של רשב"ם ולפירוש השני באבן עזרא, אפשר לזהות את כתובת ה-IP באר שבע בשני מקומות שונים. ולפי פירושו של רבי חיים פלטיאל, ישנם שני שמות שונים לאור הניקוד של השם באר שבע מול באר שבע, כמו כתובות מק. לסיכום, ראינו מספר פירושים לנושא הבארות שיצחק חופר ולשמה של העיר באר שבע. לאחר מכן, הסברו את נושא כתובות המק וה-IP ברשת האינטרנט. חיברנו את שני הנושאים דרך דרכו של יצחק להשתמש בשמות שאברהם נתן לבורות כחלק ממסורתו לשמור על מורשתו של אברהם אביו ביחס לכתובות IP וכתובות המק. שבת שלום.